אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב.
מעצבים תודעה, הפודקאסט של דוקטור לירז מרגלית.
שלום ואיזה כיף שאתם פה במעצבים תודעה. והיום אנחנו הולכים לדבר על איך אנחנו עושים שינוי. איך לעשות את השינוי המיוחל, את השינוי שאנחנו רוצים. וזה לא חייב להיות, להפוך למנכ״ל של סטארט-אפ, אבל בהחלט אנחנו בעצם, כשאנחנו מסתכלים על עצמנו, כשאנחנו מסתכלים על אנשים באופן כללי, אז יש כמה דרכים לאפיין אנשים, אבל אחת הדרכים שאני הכי אוהבת להסתכל על אנשים, לשמוע אותם מדברים, לשמוע אותם מספרים לי את הסיפורים שלהם, זה לשאול את עצמי אם מי שעומד לפניי, האם הוא יושב בדרייבר סיט מה שנקרא, האם הוא יושב במושב הנהג, האם הוא לוקח שליטה על החיים שלו, האם הוא שואל את עצמו אחת לכמה זמן, איפה אני נמצא, האם טוב לי, האם צריך לשנות משהו, איך אני יכול לעשות את החיים שלי טובים יותר. ותמיד אפשר לעשות את החיים טובים יותר. זה לא אומר שלא צריך לדעת לעצור וליהנות מהחיים, אבל השאלות האלה הן קריטיות. לעומת הסוג של השני של האנשים שהם לגמרי לא יושבים במושב הנהג, הם יושבים במושב האחורי, הם זורמים עם החיים. ומה זה אומר זורמים עם החיים? זה אומר שמבחינתם הם מה שנקרא, מה שקורה, הכל לטובה. אם הם נמצאים בעבודה שהם לא ממש אוהבים, בסדר, אבל מכוח האנרציה הם ימשיכו שם עד שיבואו ויראו להם את הדלת. אם הם נמצאים בקשר זוגי שהם לא אוהבים, הם ימשיכו עד שבן הזוג יבוא ויגיד להם שלום, או שהוא לא יגיד להם שלום, ואז הם ימשיכו בקשר הזה שלא עושה להם טוב. אז רגע עם יד על הלב, תעצרו שנייה, זה המקום רגע לעצור ולשאול את עצמכם, איזה סוג אתם? אף אחד לא שומע, אז ככה כדאי שתהיו כנים. והשאלה השנייה היא, איזה סוג אתם רוצים להיות? כי להבדיל מהרבה תכונות אישיות אחרות, זו תכונה שברגע שאנחנו מבינים אותה, אנחנו גם יכולים להתחיל לעשות שינוי. אז אפשר לעשות שינוי בקטנה, לא צריך לעשות שינויים ענקיים, אבל בהחלט אחד הדברים שהם כבר מוסכמה, וכבר דיברנו עליו בפרקים קודמים של הפודקאסט, אחד הדברים שאנחנו מתחרטים עליהם, על ערש דווי, זה דברים שלא עשינו. זה אנשים שבאים ושואלים את עצמם, למה לא ניסיתי להגשים את החלומות? ותקשיבו לי טוב, הם לא שואלים למה לא הגשמנו, הם שואלים למה לא ניסינו. ורוב האנשים לא יבואו והתחרטו על דברים שהם ניסו ולא צלחו. הם פשוט ישמחו שהם לפחות נתנו להם לעצמם את ההזדמנות לנסות. אבל על מה כן כמעט כולם מתחרטים? מתחרטים על זה שהם היו תקועים באיזה שהם חיים, בינוניים למדי, שהכל בסדר, ויכולים לחיות בסדר, והמשכורת טובה, והכל טוב, והילדים מוצלחים. אבל הייתה להם תחושה שיש יותר מזה, אבל הם לא באו ועשו אקספלוריישן, וניסו להבין מה זה היותר מזה. אז היום אנחנו נראה איך עושים את זה. ואני רוצה להתחיל בסיפור שקרה לי ככה לפני החגים, ויש חברה שאני מייעצת לה כבר משהו כמו 4 שנים, ואני נכנסת למשרד של המנכ״ל שאני מייעצת לו, וכשאני עולה במדרגות למשרד, הריח כבר מקדם את פניי. איזה ריח אתם שואלים? ריח של משהו טרי, חמים, מתוק. אתם מכירים את הריח הזה שמציף את כל הגוף ורק בא לכם להכניס את זה לפה, שברור שככה מישהו עפה פה לא מזמן. ואני ככה מגיעה לחדר הישיבות, ושם על השולחן מחכה עוד יצירת מופת קולינרית, והפעם זה היה טארט לימון מרנג עם קרמל מלוח. כן, כן, זה נשמע שילוב מוזר, אבל תאמינו לי שזה היה מושלם. טוב, אז לפני שנמשיך בפרק, כמה הודעות מהירות על האירועים הקרובים, שאני ממש ממש אשמח לראותכם בכל אחד ואחד מהם. אז דבר ראשון, נתחיל ממה שככה לא נשארו בו עוד הרבה מקומות, אז סדנה לשינוי ולצמיחה, וככה השאלה שנשאלתי לגבי הסדנה הזאת זה, מה, את באמת חושבת שבמפגש אחד אפשר לעשות שינוי? אז התשובה היא חד משמעית לא, אבל במפגש אחד אפשר לשנות מיינדסט, אפשר להבין מאיפה אנחנו שואבים את הכוחות הפנימיים שלנו, ואפשר לקבל את הכלים שמתאימים לנו לשינוי. אז אנחנו מדברים על סדנה, סדנת יום אצלי בבית, בקיסריה, באווירה ביתית נעימה ופסטורלית, סדנה שמספר האנשים בה מצוינים, צומצם, סדנה של 5 שעות מ-10 בבוקר, שבה נבין איך אנחנו יכולים לעשות שינוי, וגם ככה נטעל את הכוח של הקבוצה, כדי להבין איך אנחנו כותבים את הסיפור שלנו מחדש, ונותרו בסדנה הזאת עוד 2 מקומות בלבד. אז אם אתם מעוניינים לבוא ולהתחיל לעשות שינוי, לא עכשיו, לא כשהילדים יגדלו, לא כשיהיה לי כסף, לא כשיהיה לי זמן, אלא ממש ממש עכשיו, וזה לא חייב להיות שינוי דרסטי, אבל זה יהיה שינוי שיעשה לכם טוב בחיים ובלב, אז זה הזמן, כנסו לאתר שלי, נשארו רק עוד 2 מקומות, אז באתר שלי תחת סדנאות פתוחות לקהל, סדנה לשינוי וצמיחה, והזמן הוא עכשיו. הדבר הבא שככה חשוב לי להגיד לכם עליו, זה פעם ראשונה שאני פותחת לקהל את ההרצאה שלי על עיצוב תודעה, הנדסת תודעה, איך משתילים לנו מחשבות לראש, ולשמחתי, למרות שיש 400 מקומות באולם, ואני באמת ככה מאוד מאוד מתרגשת, זה ממש מרגש אותי לבוא ולהגיד את זה, נותרו ככה פחות מ-30 מקומות מתוך 400. אז אם אתם מעוניינים בהרצאה הזאת שהולכת להיות בבית ציוני אמריקה ב-26/10, אז תכתבו לי ואני אשלח לכם קישור להרצאה. הרצאה נוספת, גם פעם ראשונה לקהל, על הלא מודע. הלא מודע מפרויד ועד ימינו, ובהרצאה הזאת אנחנו הולכים להבין מה זה הלא מודע הזה, איך הוא שולט עלינו. אז אם פרויד דיבר על אותו לא מודע פנימי שככה הוא המרטף של הנפש, הוא מדבר על זיכרונות מודחקים, היום אנחנו כבר יכולים להגיד בצורה מאוד ברורה ש95% מההחלטות שלנו מתקבלות מחוץ למודעות. איך זה משפיע עלינו? איך זה מתבטא? אז כל זה ועוד אנחנו הולכים לדבר בהרצאה שנקראת הלא מודע מפרויד ועד ימינו ב-27/10 בשעה 9 בבר גיורא בתל אביב. והודעה אחרונה ומשמחת, לפחות לי משמחת, שמחזור נובמבר של המאסטר קלאס סולד אאוט לגמרי, לא נשארו מקומות, יש 4 אנשים ברשימת המתנה, אבל לא הייתי בונה על זה, ולכן פתחנו כבר את מחזור ינואר של המאסטר קלאס, ולשמחתי כבר התחילה הרשמה, אנשים נרשמים, ואני יודעת שזה נראה לכם שיש עוד הרבה זמן, אבל אל תחכו לרגע האחרון, תמיד אנשים מחכים לרגע האחרון, ופשוט אין לי איך לעזור להם, אז זה הזמן. ועכשיו נמשיך בפרק. לפני שבועיים זה היה משהו אחר, זה היה מאפה חמאה, שפשוט נמס בפה, ולפני חודש עוגת שכבות שוקולד עם קצת קינמון למעלה וקרם וניל, שבאמת משהו שאני רק נזכרת בו, ואני לא יכולה שלא להרגיש את הטעם בפה. אז למה אני מספרת לכם את כל זה? כאילו אנחנו בפרק בפודקאסט, אני לא, אין לי שום כוונה שאתם תעזבו את הפרק וככה תצאו לאיזושהי מאפייה. אבל יש סיבה שאני מספרת לכם את זה, כי מי שעומדת מאחורי כל הקסם הזה שכרגע תיארתי, היא רינה, ורינה היא רכזת הנהלת החשבונות של החברה, היא קרוב ל-40, ו... מה שמדהים הוא, זה שאת כל המתכונים האלה, היא מפתחת בעצמה, כלומר, זה הכיף שלה, זה התחביב שלה, היא לעולם לא תיקח מתכון מוכן מראש, ויש לה ממש מנהג כזה, אפילו ריטואל נקרא לזה, שכל שישי היא בודקת משהו חדש. כל שבוע יש לה רעיון אחר, איזשהו שילוב מפתיע או טכניקה חדשה שהיא למדה. וכמובן שבכל פעם שאני שואלת אותה מה עשית שם ומה המתכונים, ואני מזהה שם קינמון או אני מזהה שם משהו אחר, ואני שואלת אותה מאיפה את לוקחת את הרעיונות, איך את חושבת על השילובים האלה, וכשהיא עונה לי, אתם צריכים לראות את העיניים שלה, הן פשוט מוארות, הן נדלקות, היא יכולה שעות לדבר על זה עד שמפסיקים אותה. ואיך היא חשבה על המרקם של הקרמל, ואיך הוא השתלב עם החמיצות של הלימון, ולמה היא בחרה דווקא בטכניקה הזאת של לעשות את זה ולא אחרת, ומה היא הולכת לנסות בשבוע הבא. אז זה כבר לא סתם תחביב, זו ממש תשוקה מבחינתה, זה משהו שמדליק אותה מבפנים. ואז אני שואלת אותה את השאלה הכי טבעית בעולם, שבינינו, ביני וביניכם, כבר נמאס לי לשאול אותה, אבל אני כאילו לא יכולה לא לשאול אותה. ואני כל פעם מחדש שואלת אותה, למה את לא הולכת על זה? מה את צריכה שינערו אותך? למה את לא פותחת מאפייה? עושה סדנאות? הופכת את זה למשהו, הרי זה ברור, יש אנשים שעדיין לא זיהו את התשוקה שלהם, ולזהות תשוקה זה לא משהו פשוט, מה שפשוט יותר, זה אחר כך ההתמדה, אבל החלק שלה להבין מה התשוקה הוא חלק משמעותי, והנה היא כבר הבינה, היא יודעת מה התשוקה שלה, בזה יש לה פור על המון המון אנשים, וכשאני שואלת אותה, למה את לא הופכת את זה למשהו, מגיעה התשובה שאני שומעת כבר שנים, ושנים אני שומעת, ברור שאני אעשה את זה, אני אעשה את זה יום אחד, בטוח שאני אעשה את זה, זה רק לא הזמן. ואני חייבת להגיד לכם, שעד היום, כל פעם שאני שואלת אנשים, מדברת איתם, כל פעם שאנשים מספרים לי על החלומות שלהם, אתם יודעים, במאסטר קלאס שאני מעבירה, אז בשיעור האחרון הכנסתי משהו חדש, הכנסתי מעין תרגיל שנקרא חיים אלטרנטיביים, ובו אנחנו מנסים להבין מה התשוקות שלנו, מה החלומות שלנו, זה תרגיל מדהים, שפתאום אנשים מגלים המון דברים על עצמם, ואז אני חייבת להגיד לכם שעד היום, אף אחד מהאנשים, לא במאסטר קלאס ולא מחוץ למאסטר קלאס, אף אחד מהם לא בא ואמר לי, תקשיבי לי רז, יש לי חלום ואני יודע שאני לא הולך להגשים אותו. זה פשוט לא קרה. אז מה אנשים כן אומרים לי? אומרים לי, לא עכשיו, עוד לא, כשהילדים יגדלו, כשיהיה לי יותר ניסיון, כשיהיה לי יותר כסף, אומרים המון המון דברים. וזה מה שנקרא הדג'ינג. הדג'ינג זה רגל פה, רגל שם. זה לא לבוא ולהגיד, אני לא הולך לעשות את זה, כי אז זה באמת יציף אותנו בסוג של דיכאון, ועוד נדבר על זה. אבל זה לבוא וככה להגיד, זה יקרה מתישהו, ולכן זה מנגנון הגנה. כי מנגנון ההגנה הזה מאפשר לנו להמשיך לחיות החיים שלנו, ובלי להרגיש רע עם עצמנו, שאנחנו לא הולכים לעשות את זה, כי אנחנו מספרים לעצמנו סיפור, שמתישהו כן נעשה את זה. אז אני רוצה לספר לכם סיפור נוסף על מישהי שיוצא לי להתאפר אצלה, לא מעט. היא בחורה מוכשרת, בטירוף, באמת. יש לה טלנט שאני באמת ככה, תראו, יצא לי להשתתף בהמון המון בחדשות, בתוכניות למיניהן. אני חושבת שיצא לי להתאפר בלי להגזים, באמת בלי להגזים, לפחות אצל 50-60 מאפרות שונות, ובאמת יש לה כישרון, יש לה יד לאיפור, להתאים את האיפור לפנים, לעיניים, למבנה, זה לא פשוט, ויש לה ידי זהב ועין לפרטים, ובאמת היא עובדת בלי הפסקה, היא מאוד מאוד מבוקשת. כשאנשים כבר הכירו אותה, הם ישר רוצים להתאפר רק אצלה. ואני תמיד אומרת לה, מה נסגר? את צריכה להתרחב, את צריכה להכשיר עוד מאפרות, לעשות הדרכות, לבנות משהו גדול יותר. ולפחות תפתחי עמוד אינסטגרם, אני אומרת לה, היא אומרת, כן, אני חייבת, כל פעם, אני חייבת לפתוח עמוד אינסטגרם, אני חייבת את זה, אני חייבת את זה, והיא לא מביאה את עצמה לעשות את זה. והיא אומרת לי תמיד, יום אחד זה יגיע, יום אחד, אני לא דואגת, יום אחד זה יגיע. ויום אחד, או not now, או לא עכשיו, זה שתי מילים שנשמעות כל כך תמימות, כל כך הגיוניות, אבל אנחנו הולכים לדבר בדיוק על שתי המילים האלה, על מה הן באמת אומרות, ולמה שתי המילים, הלכאורה תמימות האלה, זה אחד הדברים הכי מסוכנים שאנחנו יכולים להגיד לעצמנו. כי אני אספר לכם משהו שאני די בטוחה שלא יפתיע אתכם. יום אחד הוא יום שלעולם לא הולך להגיע. אז אחרי שסיפרתי לכם על שתי האנשים האלה, אני רוצה לדבר איתכם על איזושהי תופעה שאני רואה שוב ושוב. אני פוגשת אנשים סופר מוכשרים, בין אם בסדנאות שאני מעבירה, בין אם במאסטר קלאס, אנשים כישרוניים, חכמים, אנשים עם שאיפות, אנשים עם חלומות מאוד מאוד גדולים. וכשאני שואלת אותם, אוקיי, הם אומרים לי, כן, אני רוצה לדבר איתך, אני רוצה משהו יותר מזה. והרבה פעמים הם באים ואומרים, אני רוצה להקים חברה, אני רוצה לטייל בעולם, לשנות קריירה, נורא בא לי לעשות חברה, לעסוק בהדרכות, בא לי לפתור משהו בתחום הביגוד, לייצר משהו משמעותי, עמותה, יש מגוון של תשובות שאני מקבלת, אבל אז אני שואלת, אוקיי, אז מתי? וזה שתמיד, תמיד, תמיד, לא עכשיו, כשיהיה כסף, כשהילדים יגדלו, דיברנו על זה. והעניין הוא שהלא עכשיו זה פחד. אין לי דרך אחרת לתאר את זה, כי מחוץ לקרוא לילד בשמו, וזה פשוט פחד. וכשמבינים את זה, הכל מתחבר. כי מה שבאמת קורה, כשאותה רכזת הנהלת חשבונות אומרת לי יום אחד, כשאותה מאפרת אומרת זה יגיע, הן לא אומרות אני מוותרת, כי אז יהיה כואב מדי. ובמקום זה הן אומרות משהו שנשמע הרבה יותר סביר, הרבה יותר רציונלי. וההג'ינג הזה שדיברנו עליו, זה רגל אחת בפנים, רגל אחת בחוץ. כי אנשים לא מתחייבים באמת. הם שומרים את האופציות פתוחות. אולי כן, אולי לא, אני עוד חושב על זה, אני מחכה שזה יהפוך להיות יותר ברור, אבל אז אין להם באמת תוכנית. ובלי תוכנית, רק רעיון בלי תוכנית, לא יהפוך לשום דבר, אלא אם כן יקרה נס ומישהו ידפוק בדלת איזה מיליונר ויגיד, כן, אני עוקב אחריך כבר הרבה זמן ואתה בדיוק הבן אדם ואני הולך לתת לך צוות ומשאבים וכסף ולך תעשה את זה, אבל בואו, זה לא הולך לקרות. וההג'ינג הזה, לשמור את האופציה פתוחה, זה פשוט בזבוז אדיר של אנרגיה, כי אף אחד לא מגיע באמת לאן שהוא רוצה, כשהוא חצי בפנים, חצי בחוץ. ולצערי, ככל שאני מכירה יותר ויותר אנשים, אני נוכחת לדעת שרוב האנשים מבלים את רוב חייהם במצב הזה, לעולם לא באמת מחויבים לשום דבר. ולכן, אחרי שאנחנו מבינים את הדפוס הזה, אנחנו צריכים רגע להבין מה מחקרים אומרים לנו על אנשים. אז בואו נתחיל עם מחקר שנערך באוניברסיטת קורנל ב-2018, על ידי פרופסור תום גילוביץ', ותום גילוביץ' התעסק הרבה בפסיכולוגיה חיובית ובאושר, הרבה עם דניאל גילברט, והוא עשה מחקר על חרטות, וזה לא מחקר חד פעמי, הוא שואל עוד ועוד אנשים שככה התחרטו בחיים שלהם, הוא רוצה להבין מה גורם לאנשים את החרטה הכי גדולה. אז הם עשו סדרה של 6 מחקרים, ובמחקרים האלה הם שאלו מאות אנשים על החרטות שלהם. אבל לפני שנגיע לממצאים, חשוב רגע להבין איך הם חשבו על חרטות. ולמעשה מה שהם אמרו זה שיש לנו 3 ישויות, או 3 עצמיים, כלומר מהמילה עצמי. אז יש את העצמי האמיתי, שהוא מי שאנחנו באמת, יש את העצמי האידיאלי, שזה מי שאנחנו רוצים להיות, שזה החלומות שלנו, השאיפות שלנו, המטרות, מה שמדליק אותנו באמת מבפנים, התשוקות שלנו, ויש את השוד, ומה זה השוד? העצמי שצריך להיות. מי שאנחנו מרגישים שאנחנו צריכים להיות, בין אם בגלל שאנחנו, יש לנו מחויבויות ומשפחה ואחריות וציפיות של אחרים, וזה מה שההורים רצו שנהיה, אז העצמי האידיאלי יכול להגיד, אני רוצה לפתוח עמותה ולתרום, והעצמי שהוא שוד, שהוא צריך, אומר, אני צריך להיות אדם אחראי שבסוף מרוויח כסף הביתה, מביא כסף הביתה. ואז כשהם שאלו אנשים על מה אתם הכי מתחרטים, אז כמעט כולם מדברים על זה שהם מתחרטים, שהם לא היו העצמי האידיאלי, והם היו העצמי שהם צריכים להיות. התשובות היו פשוט חד משמעיות, כי 76% מהאנשים ציינו שהחרטה הכי גדולה שלהם בחיים היא על כך שהם לא הגשימו את העצמי האידיאלי שלהם, שהם לא ניסו לפחות. כי להגשים זה לא אומר שהחלום מתקיים, זה הבעיה הכי גדולה של אנשים, או אולי לא הבעיה אלא הבלבול. להגשים חלום זה אומר ללכת אחרי החלום נקודה, זה לא בהכרח אומר להגשים אותו. כלומר, להגשים את העצמי זה ללכת אחרי החלומות. אני רוצה להיות בן אדם שהולך אחרי החלומות, גם אם אני לא מצליח. ורק 24% מהאנשים דיברו על זה שהם מתחרטים, על זה שהם לא עמדו בציפיות של אחרים, או זה שהם לא עמדו במחויבויות שלהם או באחריות שלהם. ויותר מזה, 72% מהמשתתפים במחקר של גילוביץ' דיווחו שהם חווים חרטות על אי הגשמת החלומות שלהם, וזאת החרטה הכי גדולה של אנשים. ותקשיבו, זאת לא חרטה חד פעמית, זו חרטה שחוזרת שוב ושוב ושוב. וזה קשור לאופן שבו אנחנו מתמודדים עם חרטות שונות. כי כשאנחנו לא מצליחים לממש את העצמי שלנו, אז למעשה זה תמיד נשאר פתוח. ולכאורה אפשר תמיד לעשות עוד משהו, אבל החרטה הזאת נשארת איתנו, חוזרת אלינו, רודפת אותנו. ומצד שני, כשאנחנו נכשלים בשוד בעצמי שצריך להיות, נגיד, היינו אומרים ללכת לחדונה של חבר ולא הלכנו, או לא עמדנו באיזושהי התחייבות לסיים פרויקט בזמן, אז אנחנו תמיד נעשה משהו בקשר לזה. אנחנו נתנצל, אנחנו נתקן, אנחנו נעשה טוב יותר בפעם הבאה. זה משהו קונקרטי, יש לו סגירה. אבל שוב, מה קורה כשאנחנו נכשלים בלהגשים את עצמנו? לא הגשמתי את החלום להיות אומן, לא פתחתי את העסק, לא נסעתי לטיול הגדול מסביב לעולם. אין לזה סגירה. זה משהו שנשאר פתוח. ואז החרטה הזאת חודפת אחרינו. גם אם באופן לא מודע, היא תמיד תרדוף אחרינו. ומחקר נוסף בהקשר הזה, מחקר מאוד מאוד מפורסם, של ברוני, שהיא אחות אוסטרלית, שהיא עבדה המון המון שנים בטיפול פליאטיבי, כלומר טיפלה באנשים על ערש דווי בחודשים האחרונים של החיים שלהם, והיא עשתה משהו שרוב האחיות לא עושות. היא פשוט התיישבה לידם, ליד האנשים האלה שהיא טיפלה בהם, היא שוחחה עמם, היא שאלה אותם על החיים, והיא הקשיבה להם באמת. ותוך כדי שהיא מקשיבה להם, היא התחילה לשים לב לדפוס, והדפוס זה שהיא שמעה שוב ושוב את אותן חרטות שעלו, ואז היא כתבה על זה, בהתחלה בבלוג שלה, ואז בספר שמדבר על 5 החרטות המרכזיות של אנשים גוססים. ומה הייתה החרטה מספר 1? מהי החרטה הכי שכיחה? והחרטה היא הלוואי שהיה לי את האומץ לחיות חיים נאמנים לעצמי ולא את אחרים, את החיים שאחרים ציפו ממני. והיא כותבת שרוב האנשים לא הגשימו אפילו מחצית מהחלומות שלהם. ומה שהם הצליחו לראות בבירור בסוף החיים זה כמה חלומות לא התגשמו. והם ידעו שזה היה בגלל בחירות שהם עשו, או יותר נכון שהם לא עשו. כי הרבה פעמים אנחנו מתייחסים להימנעות כאילו זאת לא בחירה. ובגלל זה אני מחזירה אותנו לאנשים שזורמים עם החיים. כי אלה שזורמים, אם אתם לא במושב הנהג, אם אתם אלה שיושבים מאחורה, אז אתם פשוט נמנעים. ואז אתם משקרים לעצמכם שלא קיבלתם החלטה. אבל למעשה בהחלט קיבלתם החלטה. קיבלתם החלטה שלא להחליט. קיבלתם החלטה לזרום עם החיים. קיבלתם החלטה לא לעבור למושב הנהג. אז אנשים מתחרטים על חלומות שהם לא הגשימו, הם מתחרטים על זה שהם לא מימשו את האני האידיאלי שלהם, אבל בוא נשאל שאלה אחרת, כמה אנשים בכלל הולכים אחרי החלומות שלהם? אז מחקרים מראים שרק 8% מהאנשים מגשימים את החלומות והמטרות שלהם, שהמשמעות היא ש-92% מהאנשים מוותרים או נכשלים. ויותר מזה, אני אגיד לכם, כי כאן יש פה תמונה יותר מעניינת, רק 20% מהאנשים בכלל קובעים לעצמם מטרות ברורות. כלומר, 80% אפילו לא קובעים מטרות, הם פשוט חיים, עושים מה שצריך, מקווים לטוב, מקווים שפתאום איזה פייה תבוא ותוציא אותם מתוך האוטומטיות הזאת של החיים שלהם. ובואו רגע נעצור ונעכל את זה. אז 76% מהחרטות הגדולות בחיים הן על חלומות שלא הגשמנו, 92% מהאנשים לא מגשימים את החלומות, ואנשים גוססים על ערס דווי, אומרים שהחרטה הכי גדולה שלהם היא שלא היה להם אומץ לחיות את החיים שרצו. אז לא סתם עצרתי פה והדגשתי שוב, כי זאת לא סתם סטטיסטיקה, אלו החיים שלנו, של אנשים אמיתיים. אז מה קורה פה? למה כל כך הרבה אנשים לא הולכים אחרי החלומות שלהם? אז אם נחזור לרגע לשתי אנשים שדיברנו עליהם בהתחלה, אותה מנהלת חשבונות והמאפרת, ששתיהן באמת, באמת מוכשרות להפליא, והן יודעות מה התשוקה שלהם, והן יודעות מה הן היו רוצות לעשות, והן באמת מעוררות מהתרגשות ברגע שהן עושות את מה שהן נהנות לעשות, ושתיהן מדברות איתי על יום אחד. אז דבר ראשון, אנחנו צריכים להבין, ודיברנו על זה קצת. לא עכשיו כבר אמרנו, זו צורה של פחד, אבל אני רוצה להעמיק בזה, כי זה לא סתם פחד רגיל, זה משהו ככה קצת יותר ערמומי. כי מדובר על מנגנון הגנה פסיכולוגי, ואני רוצה שתחשבו על זה ככה. נניח שיש לכם חלום לפתוח עמותה, לפתוח חנות בגדים. הרבה אנשים, זה נורא מצחיק, מדברים איתי על פוד-טרק, לפתוח פוד-טרק בים. ויש קול בפנים שאומר, תעשה את זה, תנסה. עכשיו יש לכם שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה לבוא ולהגיד, לא, אני מוותר על החלום הזה, אבל זה כואב, וזה אומר שאנחנו נכשלים, ושאנחנו לא מספיק אמיצים, ושאנחנו מאכזבים את עצמנו. זה בושה, זה פחד, זה עצב, זה פוגע בתדמית העצמית שלי. ואז האפשרות השנייה היא לבוא ולהגיד, לא עכשיו, יום אחד, כשיהיו לי התנאים הנכונים, בפנסיה. והנה הקסם, באפשרות השנייה, אני יכול להימנע מהכאב. ואז אני לא אומרת שאני נכשלת, אני פשוט אומרת שזה לא הזמן. ואז אני גם שומרת על תדמית עצמית חיובית, כי אני עדיין אדם שאפתן עם חלומות גדולים, אני לא כזאת שוויתרה, אני פשוט כזאת אחת שמחכה לזמן הנכון, וזה מאפשר לי גם, האפשרות הזאת שלא עכשיו, להימנע מסיכון, כי כל עוד אני לא מנסה, אני לא יכולה להיכשל. וזה הסיפור, לא ניסיתי, אז אני לא יכולה להיכשל, והנורא מפחיד אותנו להיכשל. העניין הוא שזה שקר מתוק, שמרגיש הרבה יותר טוב מהאמת המרה, והתירוצים האלה, אני בטוחה שהם נשמעו לכם כל כך לגיטימיים, כשסיים לימודים, אבל מה שיקרה אחרי הלימודים, תתחיל הקריירה, שצריך להתחיל לבנות אותה. וכשיהיה לי יותר כסף, העניין הוא שככל שיש יותר כסף, יש יותר התחייבויות ויותר הוצאות קבועות, וכשהילדים יגדלו, אבל כשהילדים גדלים, אתם יותר מבוגרים עם פחות אנרגיה, או כשיהיה לי יותר ניסיון, העניין הוא שככל שיש יותר ניסיון, ואנחנו יודעים את זה ממחקרים, יש פחות נכונות לסיכון. אז כל תירוץ בפני עצמו נשמע רציונלי לחלוטין, זה לא נשמע כמו פחד, זה נשמע פשוט כמו תכנון חכם, כמו להיות רציונלי, אבל האמת שאף תנאי לא יהפוך אותך למוכן, ואף פעם לא יהיה הזמן הנכון, הזמן הנכון לא יבוא, ובואו, הפחד לא נעלם כשיש יותר כסף או יותר ניסיון, הוא רק משנה צורה ורק מוצא תירוצים חדשים. אז השאלה היא, איך אנחנו יכולים לבוא ולשנות את המיינדסט? אז מיינדסט זה לא רק דרך חשיבה, זה הדיפולט שלנו, זה הפילטר שאנחנו מרכיבים, זה המשקפיים שאנחנו מרכיבים, ומהם אנחנו רואים את העולם, והוא משפיע על כל דבר, על ההחלטות, על הקשרים, על האופן שבו אנחנו חושבים ומרגישים. וכשאנחנו לא מודעים למיינדסט שלנו, הוא מנהל אותנו בלי שאנחנו בכלל יודעים. וזה ההבדל בין לחיות חיים מודעים, שבהם אנחנו עושים בחירות בהתאם למה שאנחנו באמת רוצים, לבין לחיות על אוטומט, כשהמיינדסט מכתיב את הכל מתחת לפני השטח. אז יש מחקר מרתק שמזהה שלושה סוגי מיינדסטים שמעכבים אותנו, שלושה דפוסים שבהם אנחנו תקועים ואנחנו אפילו לא שמים לב לזה. ושלושת המיינדסטים האלה נמדדים על פני שני צירים. הציר הראשון הוא סקרנות, עד כמה אנחנו סקרנים לגבי העולם, עד כמה אנחנו רוצים ללמוד, לחקור, להבין. והציר השני הוא השאיפות שלנו, עד כמה יש לנו מטרות, חלומות, רצון להשיג משהו, ואני ממש רוצה שתדמיינו את שני הממדים האלה. אז בואו נראה איך השלושה, איך שני הממדים האלה משתלבים כדי להרכיב את המיינדסטים שלנו. אז אנחנו מתחילים בסקרנות נמוכה, עם שאיפה נמוכה, וזה מצב שבו איבדנו את הסקרנות ואת השאיפות בחיים, אנחנו פשוט במצב הישרדות, אנחנו מאוד צינים כלפי העולם, אנחנו במוד שלא משנה אין טעם לנסות בכלל, ואין טעם להבין מה טוב בעולם, כי ממילא שום דבר לא יעבוד, ואיך זה נראה? זה נראה כמו גלילה אינסופית בחדשות שליליות, ולשבת על הספה ולהתלונן על כמה הכל נורא, ולהוציא המון אנרגיה על ויכוחים, על מה לא בסדר, ולצחוק על כל האנשים, הכי כיף זה לצחוק על מי שבזירה, שהוא מנסה, שהוא עדיין מאמין, ואנחנו יושבים מהצד ורק מסתכלים על הכל מהצד, כי אנחנו לא באמת שם בפנים, וזה המקום שבו היום אחד הזה, הוא אפילו לא קיים יותר, כי פשוט במיינדסט הזה אין בכלל חלומות. והמיינדסט השני מדבר על סקרנות גבוהה, ושאיפה נמוכה. וזה המצב שבו אנחנו עדיין סקרנים, אבל ויתרנו על השאיפות ואנחנו עושים הכל כדי לברוח מאחריות. אז איך זה נראה? כמו אנשים שקונים בצורה כפייתית, וכל הזמן רואים סדרות כדי להתחמק, צפייה מרתונית בסדרות ותכנון אינסופי של החופשה הבאה במקום לשנות משהו עכשיו, ולדבר כל יום על יום אחד במקום היום. ובואו נדבר על שתי הדמויות שציינו פה, המנהלת חשבונות והמאפרת, והן פה, ויש להן סקרנות עצומה, והן לומדות ומתנסות ומתרגשות, אבל השאיפה יום אחד, לא עכשיו. והמיינדסט השלישי, אני קוראת לו הפרפקציוניסט, זה סקרנות נמוכה, אבל שאיפה מאוד מאוד גבוהה. וזה המצב שבו אנחנו מנסים לברוח מאי הוודאות באמצעות עבודה. ויש לנו שאיפות מאוד גבוהות, אבל איבדנו את הסקרנות. ואיך זה נראה? זה כפייה עצמית, כלומר עבודת יתר ופרודוקטיביות וכל הזמן להציף את עצמנו בעבודה והמטרות ומה יש לעשות היום והלוז וזה מכתיב את הכל. אין חיים, יש יומן. ואם אני רק אגיע למטרה הזאת של לעשות וי על כל המיילים ועל כל המשימות שיש לי פתוחות, אני אהיה מאושר. וזה המקום שבו אנחנו עובדים סופר סופר קשה, אבל לרגע לא נהנים ולא סקרנים ולא חוקרים, ורק תוכפים קדימה לקראת להשלים עוד משימה. וכל יום נראה כמו היום שלפניו. והדבר המדהים הוא שהמיינדסטים האלה שדיברנו עליהם עכשיו, הם לא קבועים, הם פשוט משתנים. הם יכולים להשתנות. וזה אומר שזה לא חלק מהאישיות שלנו, אבל קודם כל, וזה מתחיל בזה שנהיה מודעים. אז בואו נדבר על המיינדסט הרביעי והאידיאלי, כי יש אלטרנטיבה לשלושת המיינדסטים האלו, וזה סקרנות גבוהה ושאיפה גבוהה. וזה מה שנקרא experimental mindset. ובמיינדסט הזה, הניסוי, אתה כמו חוקר, אתה פתוח לאי ודאות, ואתה רואה את המיינדסט הזה כהזדמנות לחקור, לגדול, ללמוד, וזה משנה לחלוטין את הקשר שלך למטרות, כי במקום לרדוף אחרי מטרות ליניאריות שנותנות לך אשליה של ודאות, אתה פשוט מתכנן ניסויים. ובמקום לנסות להגיע לתוצאה סופית, אתה מתחיל מאיזושהי שאלת מחקר, וכל פעם שאתה לא מבין משהו, זה לא יוצר אצלך פחד, זה יוצר אצלך סקרנות. כי במיינדסט של ניסוי, אם נכשלנו זה לא אסון, זה עוד מידע שאנחנו מקבלים, זה דאטה שאפשר ללמוד ממנה, וזה אומר להיות פתוח לטעויות, כי אתה יודע שתלמד מהן, וזה אומר לקבל את העובדה שאולי אין לנו תוכנית, ושאנחנו לא יודעים מה עומד לקרות, ושיש אי ודאות, אבל זה נהדר. כי זה אומר שאנחנו יכולים לבוא ולעצב את החיים בצורה מודעת ולחיות אותם באמת. אז איך עוברים משלושת המיינדסטים המעכבים למיינדסט הניסוי? אז קודם כל, לשאול את עצמכם בכנות, איפה אני עכשיו, באיזה מיינדסט אני תקוע? האם אני ציני? האם אני איבדתי את הסקרנות ואת השאיפות? האם אני בורח? כלומר, יש לי סקרנות, אבל אני תמיד בורח ליום אחד ולא עושה כלום. האם אני פרפקציוניסט? האם אני דוחף קדימה לקראת מטרות, אבל לא נהנה מהתהליך? וברגע שאתם מודעים, אתם יכולים לשנות. ומאוד מאוד משמעותי להבין את זה ולהתחיל לשנות עם מה שנקרא tiny experiment, כלומר לנסות לעצב לעצמנו כל מיני ניסויים קטנים קטנים, אבל יש שני כללים מאוד מאוד משמעותיים. אז אני לא רוצה להשאיר אתכם עם עוד, אז לכו תגשימו חלומות, כי זה לא מעניין, כי אם אני אסיים פה את הפרק, לא יקרה שום דבר. אז ה-tiny experiment, שיש כאלה שקוראים לו sampling, מדבר על ניסויים קטנים, וראינו פשוט אבל חזק להפליק. כלומר, במקום להגיד, אני הולך עכשיו להגשים את החלום הגדול, שזה לא יקרה, אנחנו אומרים, אני הולך לעשות ניסוי קטן שבודק את החלום הזה. אז מה זה אומר? בואו נחזור לשתי אנשים שלנו, ואם מנהלת החשבונות רוצה לפתוח מאפייה, אז הטייני אקספרימנט שלה יכול להיות למכור 10 רוגות לחברים בסוף השבוע הקרוב, לא להקים עסק, לא לזכור מקום, לא לעזוב את העבודה, רק למכור 10 רוגות. ואם המאפרת שלי רוצה לראות איך היא כמדריכה, היא יכולה להתנדב להדרכות, היא יכולה להיות לעשות סדנת איפור אחת חינם לחמש חברות, לראות איך זה מרגיש, לקבל משוב, הרעיון הוא לא הכל או כלום, אלא לנסות משהו קטן עכשיו. ולמה הם עובדים כל כך טוב? כי הם מורידים את הפחד, זה לא סיכון ענק, זה משהו קטן, מוגבל, בטוח יחסית, ויותר מזה הם נותנים לנו פידבק מהיר. אנחנו לא מתכננים שנים, אנחנו עושים ויודעים תוך שבוע אם זה עובד או לא. טוב, אולי לא תוך שבוע, אבל נדבר על כמה זמן צריך, אבל אנחנו יכולים לדעת יחסית מהר. והם בונים מומנטום, כי יש מושג בפסיכולוגיה שנקרא success momentum, שאומר שההצלחה קטנה מובילה לבאה, ואז מתחילים לראות שזה אפשרי. ובעיקר הם מלמדים אותנו, זה קצת כמו הלין סטארט-אפ שיש היום את הגישה בסטארט-אפים, אז זה פשוט לין סטארט-אפ על עצמנו, כי אז אנחנו מגלים מה באמת דרוש, מה הם הקשיים האמיתיים, מה הוא צריך ללמוד, וקל להתחיל, כי אפשר להתחיל היום, לא מחר, לא כשיהיו תנאים מושלמים, אלא היום. ולכן זה כל כך כל כך משמעותי, אבל, יש שני כללים לטייני אקספרימנט האלה, והם כללים מאוד מאוד משמעותיים. הכלל הראשון הוא שאנחנו חייבים איזשהו פרק זמן, שלפחות, אם אני רוצה לעשות הדרכה, לא להפסיק אחרי הדרכה הראשונה שיש סיכוי גדול שהיא לא תצא טובה, אלא מראש להגיד 3 הדרכות. ואם אני רוצה למכור עוגות, אז לפחות 5 שבועות עכשיו, כל שישי שבת, אני מנסה למכור עוגות. וזה כלל שהוא מאוד מאוד חשוב, של לקבוע זמן, ממש כמו בניסוי אמיתי במעבדה, לקבוע פרק זמן, שאסור, וזה הכלל השני, אסור, להפסיק באמצע. התחייבנו לעצמנו, זה המינימום שאנחנו יכולים לעשות. מותר לנו להפסיק, אבל רק אחרי שנסיים את פרק הזמן שהגדרנו לעצמנו. מאוד מאוד חשוב, ואגב, על זה אנחנו הולכים גם לדבר בעריכות בסדנה שלי לשינוי וצמיחה, שאם אתם רוצים את הפוש הזה לעשות שינוי, אני ממש אשמח לראותכם. אז חברים, תנסו לחשוב, תנסו להיות המתכננים של עצמכם, אל תגיעו למצב שאתם מתחרטים, השינוי מתחיל היום. חברים, תודה רבה, מקווה שנהניתם ונתראה בפרק הבא.